בוקר טוב רעים ואהובים, יום שישי, ערב שבת קודש, פרשת וארא, ואנחנו ממשיכים לנסות ללמוד מה מלמדות אותנו 10 המכות כאן ועכשיו, מה הן מלמדות לנצח. את האדם שמבקש שלא להיות משועבד למצרים ולפרעו ולהיות בן חורין. אנחנו מתחילים את המכה השלישית, את מכת הכינים. שתי המכות הראשונות היו במים, ביאור, וכבר ראינו שהן באות בעצם כדי לתקן את שתי הנקודות הראשונות המרכזיות שהרודן מבקש למגר בתוכנו. האמונה והביטחון. האמונה במקור החיים, בכוח להתחדש בטובו בכל רגע ורגע, בכוח להאמין שהכל הפיך, להאמין שמה שהיה היה ואפשר, והעיקר להתחיל מההתחלה. וזה בא לטפל מכת הדם, ואת זה אנחנו אחר כך מקבלים באופן מתוקן, באנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אפשר להתחיל מבראשית. אחר כך ראינו את מכת הצפרדע, גם היא במים, שבאה לבטא את מה שניסתה מצרים לעשות בתוכנו ומנסה, כמובן, זה מצרים שתמיד צריך לצאת ממנה, לפגוע בביטחון, גם אם אמונתך נותרה, כי מה אפשר לעשות, אי אפשר להרוס את האמונה אצל יהודי לגמרי, לפחות תפחד, לפחות תאמין בבוס גם, לפחות תצטרך אותי. ואז באה המכה שבאה ואומרת למצרים, קחו את החיה הזאת, את הצפרדע המפוחדת, ותראו איך היא לא מפחדת להיכנס אליכם. אתם מפחדים. ואתם לא תהפכו אותנו לרועדים מהבוס, למפחדים מהפיתורים, למפוחדים שלא יכולים ליצור ולהיות בני חורים. עכשיו הגענו למכה השלישית, למכת הכינים. היא לא במים, הפעם היא באפר. האפר משמש חומר חשוב מאוד בסיפור מצרים, שאולי אנחנו לא מספיק שמים אליו לב. כל סיפור מצרים מתחיל באפר, וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים, ואז ובכל עבודה בשדה. הפעולה הראשונה, שעבוד המרכזי היה לעשות לבנים בשביל הפירמידות מהאפר. כך לקחה מצרים את עם ישראל, שהדימוי הראשון שלו, כשהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו בפעם הראשונה זרע, היה שזרעך יהיה כאפר הארץ. וככה באו המצרים והפכו אותו למשועבד לאפר, והופך אותו ללבנים. עוד לפני שניכנס, במכת הכינים קרו שני דברים ששונים לחלוטין מהמכות הקודמות. המכה הזו באפר גרמה לשתי נקודות מרתקות, האחת כלפי חוץ והשנייה כלפי פנים. כלפי חוץ, זאת הפעם הראשונה שהחרטומים מוציאים מסמך רשמי מטעם חרטומי מצרים ואומרים, זהו, יותר אנחנו לא יכולים, אצבע אלוקים היא. בדם ובצפרדע הם ניסו את כוחם והצליחו, הצליחו, יבוסם להם עם הצלחות כאלה, הם הצליחו לעשות דם בעצמם, הם הצליחו לעשות צפרדע בעצמם, הם רק לא ידעו איפה הכפתור שכתוב בו השבט, אז הם עשו עוד צפרדעים, שיחנקו איתם. אבל במכת הכינים הם לא הצליחו ולא יכולו כלום, ואז הם באו ואמרו, אצבע אלוקים היא. לשמוע במצרים הגאה את חרטומי מצרים מודיעים על פרישה. זו חוויה לא פשוטה לפרעו ולכל אחד שיודע להתבונן. והיה עוד דבר מרתק באפר שהתרחש במכת הכינים. במכות הבאות יופלה מקום ממקום. בגושן לא יהיה הרוב, ובכל מצרים כן. בגושן לא יהיה דבר, ובכל מצרים כן. וכך בברד וכן הלאה. במכת הכינים הקיעו הכינים את כל אפר הארץ. את כל אפר הארץ. הם לא יקעו רק מקום אחד. ההבדל היה שהקינים בגושן לא הציקו, לא הזיקו. אתם יודעים מה קרה בעקבות מכת הקינים? למי שמבין, קודם כל פשט, נפסקה עבודת הלבנים, כי אין יותר אפשרות לעבוד עם האפר. ועל פי חז"ל, מכת הקינים הסיקה את העבודת פרך של החומר ולבנים מכאן וזהו. מעכשיו מתעסקים בחיות, בדבר, בברד, כי עבודת הלבנים כבר הם לא יכולים היו להמשיך יותר, כי האפר נפגע. ואתם יודעים למה היה צריך שמכת הקינים תהיה גם בגושן, למרות שהיא לא תפגע בנו? תשמעו את דברי אחד מגדולי הראשונים, הריטב"א: כי הקינים ממאיסים עליך את המקום הזה, וצריך גם על ישראל להמאיס את אדמת מצרים. בואו נחזור לתוכן של המכה. מה זה האפר? האדם המודרני רואה את האפר כמשהו כזה של דורכים עליך. האפר זה דבר נמוך וקטן. אז למה אנחנו משולים לבשמתי את זרעך כאפר הארץ, אשר אם ימנה גם זרעך ימנה? למה? האפר הוא הדבר הכי מצמיח שיש בעולם. האפר הוא הגילוי הגדול ביותר של המידה הבאה שבה מבקש הרודן לפגוע: הענווה. תשמעו טוב, הענווה. ונפשי כאפר לכל תהיה, לא כדי שידרכו עליי, אלא כדי שאני אוכל להצמיח. ואני רוצה להסביר את זה, זה מאוד מאוד עמוק. אמרנו השבוע שכדי להבין את המכה הראשונה צריך ללמוד את המאמר הראשון של הבריאה, נכון? כל יום אנחנו לומדים את זה, ולהגיע אחר כך לדיבר הראשון בעשרת הדיברות, איך אנחנו הולכים לתקן את זה הלאה. ובכן, המאמר הראשון והשני היו: אנוכי השם, אמונה, ולא יהיה לך אלוהים, אין עבודה זרה, אין פרעה. נהדר. ומהו המאמר השלישי? יהי רקיע בתוך המים. לפני שאתה בא לזרוע, לפני שאתה מוכן מופיע, אתה יודע מה אומר המושג יהי רקיע? בוא ננסה לדמיין וירטואלית מה שלא היה. נניח שהאדם היה חי בבריאה ביום השני ורואה מה קורה. אז אתם יודעים מה הייתי רואה בעיניים שלי? איך המים, שהם הכל ביחד, הופכים להיות מובדלים. זאת מילת המפתח, הבדלה. אתם יודעים מה עושה ההבדלה שיש רקיע עליון ועוד רקיע ועוד רקיע ועוד רקיע? ההבדלה גורמת לפעולה הטבעית הראשונה שיש מים תחתוניים ויש מים עליוניים, וזה גורם להתאדות. קוראים לזה ועד יעלה מן הארץ והשקע את כל פני האדמה. זה הרבה לפני שצריך לזרוע. העד הזה שעולה מן הארץ הוא התכונה שנובעת מההשתוקקות של התחתון לעליון. מפה תבוא השמחה האדירה של הצמיחה. יש במסכת אבות שני ביטויים אחד אחרי השני. אחד מהם שאי אפשר לזכות בתורה בלי להיות שמח, השמח בחלקו, אבל לפני כן צריך להיות המכיר את מקומו. המכיר את מקומו יכול להיות שמח בחלקו. כי האלוהים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. אני אומר לכם, אמונה וביטחון אולי יותר קל לדבר מענווה, כי כל אחד מבין שבלי אמונה אי אפשר להיות בן חורין ואי אפשר ליצור, ושצריך להיות בטוח באשם ולא להיות תלוי בבוס, הבנתי. אבל אולי האדם המודרני לא מספיק מבין שאי אפשר בלי תכונת היסוד, שהיא אבן היסוד של המאמין, של היוצר, של המהפכן, ענווה. קראתי פעם את הרעיון שנתן פרופסור דן שכטמן, חתן פרס נובל שלנו, אחרי פרס הנובל למדע. שאלו אותו, מהי התכונה המרכזית שצריך להגיע מדען מתוך ניסיונך אחרי עשרות שנים? והוא אמר מילה אחת: צניעות. צניעות. באותה שנייה שהצניעות של המדען נגמר, הוא הופך מיוצר, מחולם, לאלוהים מדומיין, לאפס. באותה שנייה שהענבה של הרופא נגמרה, הוא יכול להפוך לרוצח. ובאותה שנייה שהענבה של השופט הסתיימה, הוא רוצח בפועל. הכינים באות לגלות מהו האפר. אם אינך יודע ענבה מהי, האפר יצמיח כינים שכל תפקידם יהיה לחלות כל אפשרות של הצמחה. זה לא יאמין. זה מה שמסכן בנו את עצמנו במפגש עם מצרים. היראו אותנו המצרים כמו שהם יכולים חס ושלום לפגוע באמונה שלנו, ואז נגיד בוא לא נוליד כמו שהיה, וכמו שהם יכולים לפגוע בביטחון שלנו, כי הם ייקחו לנו את התבן מפה לפה. הם יכולים לפגוע במידה הבסיסית ולהפוך אותנו למצרים גאים חס וחלילה. אתם יודעים מהו הדיבר השלישי? זה לא יאמן. לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. למה מי אתה? אל תשים את שם השם במקום שאתה יכול להשתמש בו בכלים קטנים שלך. האלוהים בשמיים ואתה על הארץ. מישהו אמר לי פעם משפט מזעזע, יש שני סוגים להבדיל של עבודת השם. יש שאתה עובד אצל הקדוש ברוך הוא, ויש חס וחלילה ההפך. ענבה. עוד מעט נמשיך במכה הרביעית. הערוב. להתראות.